שלום מאזינים מאזינות יקרים, אתם על רדיו מבשר טוב, הרדיו שמבשר לכם את הגאולה וימות המשיח. נשמע כעת שיעור מפי רבנית רחל שבי. המשך האזנה רבה ונעימה.
שלום, אנחנו בפרשת ויצא, ויש לנו השבוע את יום ההולדת ואת יום הפטירה של אדמו"ר האמצעי באותו יום. אומר הרבי שזה חידוש שיום הולדת ויום הילולה הם באותו יום. כך זה היה אצל אדמו"ר האמצעי. מזכיר הרבי שגם אצל משה רבינו, שאומר בן 120 שנה אנוכי היום, אומרת הגמרא שגם משה רבינו נולד והסתלק באותו יום, בזין אדר. ללמד לך שהקדוש ברוך הוא יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום ומחודש לחודש, שנאמר את מספר ימיך המלא. והרי ידוע לכולנו שהקדוש ברוך הוא עוזר למי שעוזר כאן למטה, לעצמו ולקדוש ברוך הוא. והמתנה הגדולה הזאת מלמעלה, הסייעתא דשמיא העצומה הזאת של מספר ימיך המלא, באה כאשר השלמות הרוחנית של הצדיק כאן בעולם הזה, כפי שמתבטאת נשמה בגוף, והגוף הוא בעולם, והעולם הוא נמוך ונחוץ, מלא קליפות וסטרא אחרא, כפי שכתוב בתניא קדישא. דווקא כאן הרוחניות היא כל כך חזקה ושליטה על הגשמיות, עד שהיא מבטלת לגמרי את ההתנגדות הגופנית אל הרוחני, והגשמיות המתוקנת, שהופכת להיות כלי בטל אל הרוחני, מבטאת גם היא שלמות. שלמות שמתבטאת בזמן הגשמי, של הגוף הגשמי, של סגירת מעגל ומספר עגול של שנים. אמנם אצל צדיקים יכול גם להיות שהשלמות הזאת מתבצעת בלי שאנחנו נראה את זה, וגם מיום ליום הזה יכול להיות כאשר יום ההולדת ויום הפטירה שלהם הם לא באותו יום. אבל בכל זאת העניין נשאר. העניין של שלמות עבודתו של צדיק ושל כל אחד, היא בשעה שהשלמות הרוחנית שלו לא נשארת בספרות העליונות, אלא מחוברת חזק עד שהיא מאוחדת עם הגשמיות שלו, ומתבטאת גם בשלמות גשמית. הגשמיות וגם הרוחניות שתיהן רוכבות על חומר גלם יסודי יותר שנקרא זמן, והשלמות שמתבטאת ברבדים הנמוכים ביותר של הבריאה, שהם גם הראשוניים ביותר, שהם הרבדים של הזמן, מבטאת את ה... שלמות השלמה. אם זה מגיע עד שם, אז זהו, זה תמים, זה שלם. ושבאמת אין שום הפרדה בין גשמי לבין רוחני, בין נשמה לבין גוף. הכל מבטא את העצם האלוקי שחובק את הכל. והוא המשמעות האמיתית והפנימית של כל דבר, גם של הגשמיות וגם של הרוחניות. השלמות הזו, מזכיר הרבי, הייתה בגלוי גם אצל האבות. וגם כאמור, אצל משה רבינו, ובדורות שלנו, מה ששייך אלינו, זה אדמו"ר האמצעי. השאלה איך מגיעים אל שלמות כזאת, הרי דברים לא מגיעים אלינו כדי שנאמר, אוקיי, זהו, זה הצדיקים הגדולים ההם, ונלמד את זה או נתייחס אל זה כאל משהו שלא שייך ממש אל המעגל של היישומים שלנו. זה שייך ועוד איך, כמו כל דבר שמגיע לידיעתנו, וממילא שייך אצלנו. ליישום עד לרבדים המקסימליים שאפשר, כל אחד בתוך התנאים שלו. ההשגה של המטרה הגדולה הזאת, של השלמות הזאת, אפשר ללמוד אותה, איך לעשות את זה, איך להגיע לזה, לאיחוד כזה של גשמי ורוחני, לשיקוף כזה של שלמות בכל הממדים של מה שזה אדם. את זה אפשר לראות בסיפור של התורה על יעקב אבינו. היינו חושבים שמדובר על התעלות רוחנית כזאת, שמבודדת את הגוף ומשאירה אותו כמעט חסר נשימה, באופן שלא מאפשר לו, אלא את מעט מעט הקיום שלו, כמו שהיה נהוג פעם, לסגף אותו ולא להתייחס אליו. אבל זה לא עובד ככה. ואנחנו רואים שעיקר הסיפור שבתורה על עבודתו של יעקב אבינו, היא לא בפרשת תולדות, ששם מתואר איך יעקב היה בבית אביו, בארץ ישראל, בבאר שבע, כלומר במחוזות הקדושה. אלא דווקא בפרשת ויצא, כלומר ברגע שבו הוא יוצא מהמקומות הטובים של ההורים שלו, מבאר שבע, והולך אל מקום אחר לגמרי, אל מקום אחר לגמרי לגמרי, אל מקום שהוא חרון אף של מקום. ושם הוא פוגש את לבן הארמי, כלומר את נבל הרמאי. הוא יורד אל הרבדים ואל הדיוטות התחתונות ביותר של המציאות, עם השקרים, עם הרמאות. ובסופו של דבר הוא גם פוגש את סב, הרוצח. והדברים הם משמעותיים כאן. זה לא דמיון, העולם הזה הוא באמת קיים, עד כדי כך שיעקב אבינו פוחד. ונזקק להבטחה של הקדוש ברוך הוא, ושמרתיך וגומר. ודווקא שם, במקום המוזר הזה, הלא טבעי הזה, מקום שמסתיר על האלוקות עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא כביכול כועס על מה שהולך שם, על עצם קיומו שלה, של קיומה של המציאות המרדנית הזאת, החשוכה הזאת. דווקא שם מקים יעקב אבינו את המשפחה היהודית הראשונה, שכל צאצאיה שלמים, שכולם יהודים, לא כמו אברהם שהיה לו את ישמעאל, ולא כמו יצחק שהיה לו את עשיו, אלא אצל יעקב שכל בניו יהודים וצדיקים. מיתתו שלמה. בהמשך הדברים אומר הרבי שמיתתו, כלומר המתה שבידו, המתה שלו, האמצעים שבהם הוא מתעסק עם עולם הזה, כמו שמתה זה משהו שנשענים עליו כדי, הוא מגיע עד למטה, עד האדמה, גם זה שלם, לא רק הרבדים העליונים הרוחניים, אלא המטה, מיטה במובן של מטה, גם הרבדים התחתונים הגשמיים שלמים וצדיקים, וזה מה שמשקף את השלמות הרוחנית, משום שאת אי השלמות התחתונה לא צריך לתרץ בהיותה תחתונה. מעצם היותה תחתונה היא לא שלמה, זה נכון, אבל באמת היא בסך הכל תמונת מראה של מה קורה למעלה. ואם למעלה בסדר, עם הראש בריא, אם הרבדים הרוחניים מתוחזקים כמו שצריך, אז גם הגוף וגם חלקו בעולם וגם כל העניינים הנחותים שבחייו יהיו בסדר. זה בא לידי ביטוי בחייו של יעקב, שכאמור יוצא ממחוזות הקדושה, הולך אל מקומות בלתי אפשריים מבחינה אלוקית, אל מקומות שבהם שורר הכעס האלוקי, ושם בחרן גופה הוא מסתובב, בתוך חרן גופה, הוא לא הולך לחרן אלא חרנה, כלומר מהלך ומעמיק עוד ועוד בתוך חרן עצמה, עד שהוא מגלה שם את ההי, את הרצון האלוקי שנמצא אפילו במקום הנורא הזה, את האור האלוקי שבתוך החושך, את הכוונה האלוקית שבתוך ההיעדר של הגילוי, בתוך המקומות שלא נוח ולא נעים להיות בהם, בתוך המשברים, בתוך התנאים הקשים של החיים הקשים, ברגעים הקשים שלהם. כפי שהוא בעצמו, יעקב אבינו, בכיר שבאבות, מתאר את מסכת חייו בקטע ההוא, ביום אכלני חורב וקרח בלילה. הוא לא ישן כל התקופה הזו. רימו אותו על ימין ועל שמאל עם אנשים ועם השכר, ולא היה לו לא קל ולא פשוט בכלל. ועדיין דווקא שם, הוא מקים את האימפריה היהודית, עם יסודות איתנים כאלה, שאם שם זה הצליח, אז ממילא, גרוע יותר מזה לא יכול הרי להיות, וממילא בכל מקום אחר יהיה רק עוד יותר ועוד יותר טוב. לבן בכלל וההתמודדות של יעקב אבינו של כולנו עם הקליפה הזאת, קליפת לבן, שהיא בעצם קליפת נוגה, מבטאת את הנשמה שיורדת ויורדת ויורדת, תחילה ירידות רוחניות מעולמות עליונים אל עולמות עדיין עליונים אבל פחות, ועוד פחות ועוד פחות, מדובר על ירידה ערכית, על ירידה רוחנית, על העלם הולך ומתגבר, הדרגתי, מעולם אל עולם, אבל הולך ומתגבר על העובדה שאין עוד מלבדו, העלם שהולך ומתגבר ומצטבר ומתגבר, ולאט לאט מחניק את החוויה האלוקית בנפש, את תחושת הנוכחות האלוקית החמה, האוהבת, המאירה, על העונג שכרוך בחוויית הנוכחות האלוקית הזאת. והולך ונהיה פחות ופחות טוב ובטוח ואור וחם ומובן ועליון, ויותר וחשוך קר ולא נעים. וזה עדיין רוחני. עד שבסופו של דבר מוטלת או מושלכת הנשמה האוללה הזאת אל תוך מקום שהוא חושך גמור, בירה עמיקתה. לא רק שמגיעה מהשמיים אל הארץ, אלא עוד למטה מזה, אל הבור העמוק שמתואר כגוף, ומה שעוד אחר כך מתחולל עם הגוף, תוך כדי חייו בעולם הזה. אלה הם חייו של היעקב במובן הפנימי האישי של כל אחד ואחת, כשהיוד שמסמל את אותה נשמה שמחוברת לאלוקות בכל רמח ושסה רוחניים שלה, ובשורש שלה היא מאוחדת איתו לגמרי, חלק לא קמימה על ממש, יורדת ויורדת עד שהיא מאבדת את עצמה באיזשהו מקום, את החוויות הטבעיות שלה, ולא נשאר לה כאן כמעט שום דבר חוץ מסבל צרוף. ועדיין כל זה מביא אותנו רק אל התמודדות עם קליפה שהיא עוד הסימפטית מבין ארבע הקליפות. העולם הזה ברובו הוא קליפת נוגה, כל העניינים שמותרים לנו לחשוב, לדבר ולעשות ולאכול אותם ולהתחתן איתם ולהיות לידם, הם עניינים של קליפת נוגה. זה מה שזה לבן. וזה די ומספיק קשה. אבל זה לא הכל. משום שכשזה נגמר, פוגש יעקב את עשיו. עשיו שהוא כנגד ג' קליפות צמאות לגמרי, שאין בהן טוב כלל, אין מה לברר שם, אין שום אור שאפשר להוציא משם. מלבן עוד אפשר היה להוציא נשים וילדים ועבדים ושפחות וגמלים וחמורים. הוא יוצא משם ברכוש גדול. זאת נתינת הכוח, אגב, למה שאחר כך יוצאים בני ישראל ממצרים ברכוש גדול. עם רב מתוך רפח הניצוצות שנפלו שם בשבירת הכלים. מצרים הייתה מקום עשיר מאוד בעניין של אורות גנוזים וניצוצות שבורים. ובני ישראל לקחו את הכל איתם ומרוויחו את זה בעבודת הפרך הנוראית ההיא ובייסורים. ולא היה כל יהודי שלא יצא משם עם 90 חמורים לובים, טעונים, כספה וזהבה של מצרים. והשאירו את מצרים כמצולה שאין בה דגים, שאין בה משמעות, שאין בה כלום. כי את הכל הם הוציאו משם. לכן יש איסור לחזור למצרים, כי אין לנו מה לחפש שם, אין שם כלום. מעבר למה שהוציאו בני ישראל משם, הם את העבודה היא עשו כבר. את הכוח הזה מקבלים יעקב אבינו, שמתמודד עם קליפת נוגה של לבן, ומוציא משם את כל מה שהיה טוב שם. וכשמתעסקים עם נוגה, כלומר עם איזשהו אור קלוש שאפשר עוד להשתמש בו ולראות משהו, לראות קצת אלוקות שם, לראות קצת טוב, כי יש שם קצת טוב. וכל זה עדיין רק הכנה לפגישה עם עשיו. לעשיו אין שום רצון אחר חוץ מלרצוח את יעקב. ולא בכדי. הוא לא בא לקחת לו את מה שיש לו, הוא לא, אין לו אפילו היגיון של שודד, שאם הוא יהרוג את הקורבן אז הוא יוכל לקחת לו, שלא ילשינו עליו אחר כך, אחרי שלקח לו את מה שיש לו. לעשיו אין שום אינטרסים. כשהוא בא עם 400 רוצחים כדי לשחוט את המשפחה היהודית השלווה הזאת על הטף והנשים. אין לו שום דבר חוץ מרוע טהור ושנאה טהורה. זאת איננה עבודת הבירורים, כי שום דבר טוב אין לקחת, אין לברור משם. זאת עבודה מסוג אחר לגמרי. זאת עבודת הניסיונות. זו עבודה של להסתכל למשהו שאין לו בכלל קיום ומציאות, סיבה והיגיון, שאי אפשר לתפוס את מה שעומד מאחוריו, כי שום דבר לא עומד מאחוריו. להסתכל לעשיו ישר בעיניים ולראות שם אלוקות. אך ורק משום שאין עוד מלבדו. לא בגלל שיש בדבר הנורא הזה שעומד מולך איזשהו גילוי, איזשהו טוב מופגן. זה כל כולו העדר של טוב, חושך גמור, כפול ומכופל. אבל אם זה נמצא כאן, כמו כל דבר, הרי זה גם כן נמצא רק מתוך עמיתת מציאותו התברך. והניסיון הוא לחוות את החוויה האלוקית במקום שבו היא לא מאירה בכלל אותה נוכחות אלוקית, אותו אור. אור זה תמיד עניין של גילוי. השם לא מדבר איתך שם, השם לא מראה לך שהוא קיים שם, השם לא מראה לך שהוא רוצה או יכול לעזור לך או להציל אותך שם. ומתוך החוויה הזאת, מתוך העמידה בניסיון, זוכים לגילוי האלוקי הגבוה ביותר, לגילוי עצמי. וזאת היא תכלית העבודה. או עוד יותר גבוה מזה יש את הייחוד של עליונים ותחתונים, כשגם העליון וגם התחתון שניהם מתבטלים אל מקורם, אל העצם האלוקי שהוא למעלה מטוב ורע מושגים, למעלה מאור וחושך. הוא פשוט עצם. וזאת הסיבה שעיקר הסיפור בתורה, כלומר עיקר המשמעות שיש לנו ללמוד מחייו של יעקב אבינו, כבר דיברנו על כך שאבותינו הם שלושה בלבד, ואמותינו ארבע, משום שהאנשים האלה ורק הם, העבירו לנו בתורשה גנטית אפילו, רוחנית וגשמית, את כל מה שהיה בהם. אם הדבר הזה קרה ליעקב אבינו, הרי יש לכל אחד ואחת מאיתנו את היכולת לעמוד בניסיונות האלה, כל אחד לפום מה שהוא, ולפום החיים שהשם זימן לא עולה. אי אפשר לומר, אין לי כוח ובזה אני לא אצליח לעמוד. משום שאם יעקב אבינו עשה את זה, עמד בזה, עבר את זה, והדבר הובא לידיעתנו עם הביאורים של הרבה, ביאורים שמורידים את זה ישר לתוך הפה שלנו, פתח פיך ועמלאו, אז יש לנו את הכוח, מסביעין אותו. זה ההוראה שעליה מצביע הרבי, הוראה לדורות, לכל הדורות ולזרע זרעו של יעקב עד עולם, שתכלית העבודה של יהודי היא לפעול בעולם. והתורה גם מלמדת אותו איך עושים את זה, את סדר הירידה של הנשמה בגוף, כפי שאמרנו, מהמקום הטוב אל המקום הפחות טוב והפחות טוב והעוד יותר פחות טוב, עד למקום שהוא הורון אף של מקום מלא קליפות וסיטרא אחרא וכולו וכולו, ושדווקא יקים שם את הבית השלם, את הדירה לא יתברך, באופן שהקדוש ברוך הוא יתגלה שם בנוחיות, בעצמו, ולא רק גילויים של מידת מלכותו יתברך. זה מה שמסביר את האיחוד של יום הלידה ויום הפטירה של אדמו"ר האמצעי באותו יום, שגופו הגשמי עד לרבדים הנמוכים של מה שזה חיים בגוף, מתאחד עם הנשמה ופועלים ביחד. את אותו יום, יום זה עניין של גילוי ואור, וכאן הגילוי הוא כבר עצמי. כאמור, הבשורה או אחת הבשורות שזורחות מתוך השיחה הזו, זה שדווקא על ידי ירידת הנשמה, היא לא מפסידה מזה, אלא דווקא על ידי הירידה הזו נעשה ונפעל הוויילך בנשמה עצמה. היא חוזרת אל מקום נעלה יותר מהמקום שהיא ירדה ממנו. היא כבר לא רוחנית בלבד. היא זוכה בגילוי של עצם שלא היה לה קודם. שזה אומר לגבינו שממשברים יוצאים מחוזקים. ושצריך לחשוב ככה בתוך המשבר עצמו, בדרך כלל כשאנחנו בתוך משבר או בתוך חושך או בתוך מצרים, אז אנחנו חושבים שזה הורג אותי, והילד הזה מוריד אותי ביגון שעולה. והעניין הזה פשוט פוגע בבריאות שלי. וכל המחשבות האלה, שיש להם הרבה מאוד היגיון מאחוריהם, אבל זה לא מה שזה צריך לעורר בנו. ברגע הזה לחשוב טוב, שהוא גם לחשוב נכון, זה שהירידה הזאת היא צורך עלייה. והמחשבה הזו גופה היא העמידה בניסיון. זה שתוך כדי ירידה רואים את התכלית של הירידה, לא רק שזה ייגמר אז אני אתעלה, אלא שעצם המקום הזה מחביא על האורות האלוקיים הנעלים ביותר. עוד מעט יהיה גם הגילוי של זה. כשזה ייגמר במרכאות, שזה יפסיק ללחוץ עליי, אז אני ארגיש את הכוחות שקיבלתי. אני יודע שהנה עכשיו אני מבינה יותר ומתחשבת יותר, ומבינה יותר את מי שסבל משום שגם אני סבלתי. ועוד ועוד דברים שלא היו בי קודם, יש בי עכשיו עושר רוחני. אולי לזה מתכוון הרבי במה שהוא אומר אחר כך. פיקחו את העיניים. כשהרבי אומר לפקוח את העיניים, אומר שצריך לראות כבר עכשיו איך שהכל כבר מוכן לגאולה. וזה לא איזה עניין שבדרך. זה הדבר היחיד שחסר כדי באמת להיגאל כבר. ובלשונו הקדוש, והדבר היחיד שחסר הוא שיהודי יפקח את עיניו כדווי. כדווי זה כמו שצריך. הרבי לא מדבר על פקיחת עיניים גרידה. הרי כולנו פוקחים את העיניים ורואים את ההפך ממה שכתוב כאן. הרבי מדבר על פקיחת עיניים כזאת שמראה ויראה איך הכל כבר מוכן לגאולה. יש כבר שולחן ארוך ויש כבר את הלוויתן ושור הבר ויין המשומר וכולו, ויהודים כבר יושבים סביב השולחן, שולחן אבי מלך מלכי המלכים, יחד עם משיח צדקנו. על איזה פקיחת עיניים מדבר כאן הרבי? מה זה פקיחת עיניים כדווי? שכמו שצריך לפקוח את העיניים. למה אנחנו לא מצליחים לעשות את זה? כשאנחנו בוקחים את העיניים בבוקר ורואים איך שהכל הפוך ממה שכתוב כאן. אני חושבת שרבי מדבר על עיניים פנימיות, מהותיות, שרואות מהות. העיניים הגשמיות שלנו, נכון לעכשיו, רואות חיצוניות של דברים. אפילו כשמסתכלים על בית מבחוץ, אז רואים את הטיח, את הצבע, את הטריסים. לא רואים את מי שגר בתוך הבית. לא רואים את הנשמה של הבית הזה. כל דבר שמסתכלים עליו רואים אותו מבחוץ. מסתכלים על בן אדם, רואים את הבגדים שלו. לא רואים את הנשמה שלו. רואים אותה איך שהוא מפעילה את הגוף, שמזיז את הבגדים. אבל לא רואים פנימה. נכון לעכשיו, אומר הרבי, זה לא מספיק. לראות התנהגויות חיצוניות. איך הילד הזה הוא רע ורשע ומנובל ומשוקץ ומתואב ולא נותן למורה ללמד ומפריע לי בבית ולא מקשיב לאף אחד וחסר משמעת ולא גורם נחת והוריד את הציצית ושם מגיל. כל זה רואים בעיניים חיצוניות. זאת לא הראייה שעליה הרבי מדבר. זאת איננה הראייה כדווי. כי אנחנו צריכים להסתכל פנימה ולראות שזה חלק אלוקה ממעל ממש. רבי אילף וחינך אותנו במשך כל השנים לראות ככה יהודי. לא להתייחס לקוקו, לא להתייחס להגילים, לא להתייחס לסמים, לא להתייחס לכל השטויות האלה. למה? כי זה לא חשוב? לא, זה לא חשוב. כשמגיעים למה שחשוב שם בפנים, שיש שם חלק אלוקא ממעל ממש שחייב להניח עכשיו תפילין, אז זה ממש לא חשוב. וממילא גם אחר כך זה נעלם. ופתאום מופיע שם סרטוק וכובע וחליפה וזקן והכל. כשרואים את העצם, כשפוקחים עיניים כדווי, כשרואים טוב, כשרואים את הטוב, זה מחזק אותו. זה נותן כוח לפנימיות, להשתלט אחר כך ולהתאחד גם על ועם החיצוניות, ולהתבטא בכל הרבדים כולם, עליונים ותחתונים. והכל הופך דירה לא יתברך. בתחתונים וגם בעליונים. העיניים שרואות מהות זה העיניים של יצחק. אבל לא יעלה על הדעת שבאמת עשיו הצליח לעבוד על יעקב, על, 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 על יצחק. יצחק אבינו, איך יכול להיות שבא לפניו מישהו עם סרטוק, שאל אותו אם אפשר לאסר את המלח, או איך מאסרים את המלח ואת התבן אבא, ויצחק אבינו הולך שולל. זה לא יכול להיות. יש כמה נקודות בתורה שעם כל הכבוד לנגלה, הוא לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שזה זה. לא יכול להיות שזה הכל. זה איזשהו ביטוי של משהו, אבל זה לא זה. הזה נמצא בחסידות חב"ד. אומר הרבי, בשם כתבים עתיקים יותר של חסידות חב"ד, העמוקה יותר, יצחק ראה את עשיו כפי שהוא בשורשו. הוא ראה את המהות שלו. לא את הגילויים החיצוניים, איש יודע, צייד, פרא אדם, בטח היה צריך לרוץ ולדבר עם המנהל כל יום יומיים, ולתקן את השמשות בבית ספר שנשברו, ורוץ אחר כך גם להוציא אותו בערבות מהמשטרה, מהמעצר. הוא לא ראה את כל זה, כי הדמעות של המלאכים נפלו לו לתוך העיניים. הוא קיבל ראייה אחרת, ראייה מהותית, שלא מושפעת מההסתר והאלם של הגשמיות ושל איך מתנהגת גשמיות. הוא ראה את הדברים כפי שהם באמת, בעצם, בשורש, אורס דתו. וממילא הוא יזכה לזה שבסוף, אסב יהיה גם מתוקן. בסוף הזה כבר כאן. אומר הרבי, אסב כבר מתוקן. זאת הראייה המיוחדת, שאז הייתה רק לאסב, סליחה, ליצחק אבינו, על אסב. זאת המשמעות של העיוורון שלו. עיוורון לחיצוניות, עיוורון לגילויים, עיוורון לעולם הזה. משום שהוא קיבל בשעת העקדה נשמה מעל מדעתי. הנשמה מהעולם הבא שרואה אחרת, רואה פנימיות, רואה מהות, רואה עצם. הגילוי שלה הוא לא גילוי של אור אופטי, שהעיניים הגשמיות יכולות להיות מוטעות על ידו, משום שהוא משדר רק חיצוניות. אלא זה איזשהו רנטגן פנימי. זה לא סתם שבתקופה שלנו התגלה כל שטח ההדמיה. פתאום רואים בפנים. אף אחד לא חותך אותך, לא מכניס שום ידיים לתוך הקישקס. שוכבים שמה, ומשהו מלמעלה מטייל, עובר, עולה, יורד. ובפנים רואים הכל. איך שהכל בעצם בסדר, ואיך שהכל בעצם בריא, כמו שאמר רבי לגבי מה יעשו הרופאים כשיבוא משיח, הם יצטרכו לשכנע את האנשים שהם בריאים. ומי זה ישתכנע אם לא יראו לו צילומים ובדיקות וסיטי וכל מיני דברים כאלה, שהכל באמת בסדר, תרגע, הנה, תראה, כל הבדיקות בסדר, כל הצילומים בסדר, אין פה שום דבר. הפנימיות הזאת שהיא גלויה בגשמיות בתקופה שלנו, אגב, קראתי עוד משהו שאפשר בכלל, היום יש שיטות של צילום ושל ראייה עם כל מיני מכשור מאוד מתקדם שמאפשר גם לדעת ממש מה קורה בתוך בניינים, לראות דרך קירות של בטון. זה מהחידושים הכי הכי אחרונים של פיזיקה, עם כמובן הרבה מאוד יישומים צבאיים, אבל גם החבש למשל יכולים להשתמש בזה כדי להוציא, לדעת בדיוק איזה אנשים נמצאים באיזה חדר מחוץ לבית בוער או לחורבות. אבל העניין הפנימי לזהות את רוח החיים של הדבר, את השורש שלו באלוקות, לראות טוב, לראות את הטוב, לראות את הגאולה שבכל דבר, את הנקודה השלמה המושלמת העצמית שלו, זה מה שהוא לעניות דעתי ההוראה הגורפת שבסוף השיחה הזאת, שבת פרשת ויצאת כסלב תפשינון ב', והדבר היחיד שחסר הוא שיהודי יפקח את עיניו כדווי, ויראה איך הכל כבר מוכן לגאולה. הכל, זה כל דבר שאנחנו פוגשים. לראות איך הוא מוכן לגאולה, איך הוא משקף משהו במציאות העליונה של הנה זה משיח בה. הוא כבר כאן. ועדיין לא נשאר הרבי ב... רבדים העליונים מלבד, יורד למטה ומפרש בדיוק איך פוקחים את העיניים האלה. אפשר לעבוד עליו כאן למטה כשמנצלים את כל רמח האיברים ושסע הגידים, נוסף הלימוד תורה וקיום מצוות בכלל, מה שכל הזמן עשו, ללמוד את פנימיות התורה כמו שצריך, ללמוד את ענייני הגאולה, אבל באופן הליב הדנפשי, באופן שזה יפתח את הלב ואת העיניים ואת האוזניים. לא להסתפק בזה שיעור שבועי ולשים וי על תורת הגאולה. עשיתי, למדתי. אלא באמת לקחת את זה פנימה אל תוך הגילויים הפנימיים שיבינו, יראו וירגישו בפשטות ממש בגשמיות העולם. לקחת את החסידות ואת לימוד הגאולה אל תוך כל הדוגמאות האישיות שהחיים של כל אחד ואחת מספקים לו ולה בגשמיות העולם את הגאולה האמיתית והשלמה בפועל ממש. באופן של ראייה, ללמוד כבר עכשיו תוך כדי ראייה מהותית של הדברים. להסתכל בעולם ולראות אותו באופן של גאולה. ולימוד תורת הגאולה לא רק מתוך ספר, אלא מתוך התבוננות בעולם. שכל זה כבר ישנו מן המוכן. וצריך, שוב חוזר, צריך רק לפקוח את העיניים, ואז יראו זאת. אם ניקח את זה עוד יותר למטה, במילים עוד יותר פשוטות, אז עוד כמה מילים הלאה. שאצל כל אחד תהיה השתדלות מיוחדת לבטא את הרוחניות והחסידישקייט שלו בגשמיות שלו. כאמור, לא רק בזמן השיעורים וההתוועדות והתפילות וכל מה שקשור בגלוי לקדושה, אלא שבעניינים הגשמיים, בזמן ובמקום הגשמי, בכל דרכך, יורגשו החמימות והחיות. חמימות וחיות זה תכונות נשיות מובהקות. הרבי מדבר הרבה על חמימות וחיות של עקרת הבית, שנובעות מהחסידישקייט שלו, ומהחסידישקייט והיידישקייט והחסידישקייט שלו, עד לאופן שלא יהיה ביניהם כל פירוד כלל. כלומר, שכל ארוחת צהריים עם ילדים שחזרו עכשיו מבית הספר, תהיה התוועדות חסידית. שכל נסיעה לכל מקום עם ילד, או עם בעל, או כל פגישה עם כל יהודי, תהיה התוועדות חסידית. שזה יורגש בכל מקום עם כל מי שפוגשים, עם כל מה שרואים, עם כל מה שחושבים, מדברים ועושים. הכל יהיה דבר אחד ממש, שהכל יהיה גאולה ומשיח. איך עושים את זה? ההמלצה השלישית, שיראו לארגן בכל מקום ומקום התוועדויות חסידיות. החל מיוד כסלב וממשיך בתת כסלב, וסליחה, תת כסלב וממשיך ביוד כסלב, ולדבר שם על בעל הגאולה וללמוד מתורתו. התוועדויות גדולות ביוטט כסלב, בכל מקום, אומר הרבי, עד בפינה הכי נידחת. שאם מגיע לשם התוועדות חסידית, אז היא כבר לא נידחת. אז מתגלה העצם של אותו מקום שהוא כמו העצם של כל מקום אחר. כל מקום שיש בו יהודים ויש בו התוועדות חסידית, הוא לא נידח. הוא עצם עצמו של בחינת המקום. והתוועדויות בימי חנוכה, והתוועדות בבית עם בני הבית שמחלקים שם כסף גשמי לילדים כדי שיסמכו בימי חנוכה, אומר הרבי, ובריבוי, שעל ידי זה מתווסף עניין השמחה אצל ילדים. ועוד 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 ללמוד ענייני גאולה ומשיח. שנזכה לעשות את כל מה שאפשר ועוד יותר מזה. ושעוד לפני זה, כבר תכף ומיד ממש עכשיו מגיע הרבי, ואנחנו כולנו רואים אותו בעיניים הרוחניות ובעיניים הגשמיות, באופטיקה הרוחנית ובאופטיקה הגשמית, מבפנים ומבחוץ, על אותו שולחן ארוך בבית המקדש, שבראשו יושב הקדוש ברוך הוא, ודוד המלך מברך ברכת המזון, וכולנו אוכלים שם לתיאבון לוויתן ושור הבר. בתיאבון. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
אמן ואמן. יישר כוח ותודה רבה לרבנית רחל שבי. שיעור הנפלא ומרתק.